טוב, אנחנו רש למדוו למטה. אחרי שהמהר"ל הסביר לנו את העיקרון של הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, מעבר של זמן מקודש לחול, ולכן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות יש בהם גם צד של טבע, אבל יש בהם גם צד של הופעת הנס בטבע, כיוון שהם כבר שייכים גם לשבת קודש, כי בין השמשות זהו ספק יום, ספק לילה, ספק חול, ספק קודש. לכן הדברים שנבראו אז הם ודאי דברים שכבר בהם מדרגה של קודש, ואומר המהר"ל, ההוכחה עשרה. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, המספר הזה מרמז לקדושה, כלומר לדברים שיש בהם הופעה אלוקית יותר גלויה. הוא מביא עכשיו מקורות נוספים, שגם מופיעה בהם העיקרון הזה. כן? ובפרק מקום שנהגו במסכת פסחים, אחי איתה ואור, ככה כתוב שמה, ואור דידן בערב שבת נברא, אצלכם כתוב, ככה כתוב, נכון? פה יש לי הערה שאומרת שבעצם היה צריך להיות כתוב במוצאי שבת נברא, ואור דידן במוצאי שבת נברא, אז זה שאלת הגמרא, שלכאורה ככה נאמר, והתניא, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן, באר, אומן, קשת, וכתב, ומכתב, ולוחות, וקברו של משה, ומערה שעמד בה משה ואליהו, ופתיחת פי האתון, ופתיחת פי הבאר, לבלוע את הרשעים. מה? הכתב והמכתב, יש בזה פירושים שונים, מה מתכוונים שאומרים הכתב והמכתב, כן? אותיות וצירוף אותיות. רבי נחמיה אומר, משום אביב אף האור. כלומר, איך אתה אומר שזה נברא במוצאי שבת? ככה צריכה להיות לכאורה הגרסה. איך אתה אומר שהאור נברא במוצאי שבת? והרי כתוב, והרי אמר רבי נחמיה משום אביו, שהאור נברא בערב שבת בין השמשות והפרד. רבי יושעיה אומר, אף איל ושמיר. רבי יהודה אומר, אף הצוות. אנחנו רואים עוד הרבה דברים, כן? תוספת דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. הוא היה אומר, רבי יהודה אומר, אב הצוות. מה הוא היה אומר? צוותה, בצוותה מתעבדה. צוות, בצוות עשויה. כלומר, כדי לעשות צוות, אתה צריך צוות. כי אתה צריך צוות שתעזור לך להחזיק את הברזל כדי לעשות אותו לצוות. וצוותה, כמה הייתה מן עבדה? אז הוא שואל את הגמרא, יופי, צוות בצוות עשויה, אז מי עשה את הצוות הראשונה? ליה בריאה בידי שמיים הוא, אלא ברור שהיא נבראה בידי שמיים. הצוות הראשונה, הכלי עבודה הראשון בעולם, מעשה השם הוא. אמרו לו, לא חייב, לא חייב. למה לא חייב? אפשר יעשנה בדפוס ויקבענה כאבן. כלומר, לא. הקדוש ברוך הוא היה יכול להכין דפוס הצוות הראשונה, והאדם הוא זה שעשה את הצוות הראשונה. כלומר, נכון שצוות בצוות עשויה, אבל זה לא מוכרח, לא מוכרחים לומר שהצוות הראשונה נעשתה בידי שמיים. אלא הקדוש ברוך הוא הכין את צורת הצוות. אפשר עדיין לומר את זה כזה. ועוד שם, תנו רבנן, 10 דברים נבראו בין השמשות של ערב שבת, ואלו הן, באר ומן, וקשת, כתב, מכתב, לוחות, קברו של משה, מערה שעמד בה משה ואליהו, פציחת פי האתום, פציחת פי הבאר, לבלוע בו את הרשעים, יש אומרים, אף מקלו של אהרון, שקדיה ופרחיה, שהשתמשו בו, מתי? מה? במחלוקת קורח ועדתו, כדי להוכיח שאהרון אכן נבחר להיות הכהן הגדול, ויש אומרים אף המזיקין, ויש אומרים אף בגדיו של אדם הראשון. רואי, יש פה הרבה עניינים. דף נון דלת. נון דלת עמוד א'. רואים שיש פה עניינים רבים. ששייכים למדרגה שהסביר המהר"ל, והיא המדרגה של מעבר בין חול לקודש. ובמתניתין דידן, ואומר המהר"ל, ובמשנתנו, אין כל הגרסאות שוות, כי ביש נוסחאות כתיב, ויש אומרים אף המזיקין, וקברו של משה ואלו של אברהם, ויש אומרים אף צוות בצוות עשויה, וביש גרסאות כתיב ויש אומרים אלו של יצחק וקברו של משה, ויש אומרים אף המזיקין והצפת, ולא ידעתי זה להבין שמחבר שני דברים ביחד שאין להם חיבור. כי מה שאמר בברייתא אף העיל ושמיר הם שני דברים שווים, כי שניהם הם בריאות ושווים ודומים הם. והאור והפרד, אף שנראה שאינם שווים, ודאי שווים הם. כלומר, מה אומר המהר"ל? חייב שיהיה מכנה משותף לכל הדברים האלה שנבראו בערב שבת ובין השמשות. אז הוא אומר, בין כל הגרסאות שקיבלנו על הדברים שנבראו בערב... יש לך פה ספר, אם אתה רוצה. על כל הדברים האלה שמצאנו מקורות שנבראו בערב שבת ובין השמשות, אני לא תמיד מוצא את המכנה המשותף, אומר המהר"ל. והנה הוא אומר, למשל, אם אתה אומר, איל, איל של יצחק אבינו, כן? בעקדה. והשמיר, טוב, אני יכול למצוא מכנה משותף, מה? שניהם בריאות. והאור והפרד, אב שנראה שאינם שווים, ודאי שווים. כדי אמר שם רבי יוסי, אומר, שני דברים עלו במחשבה לברות מערב שבת ולנו יבראו עד מוצאי שבת, ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא בינה באדם הראשון, מעין דוגמה של מעלה, ולקח שני אבנים ותחנן זו בזו, ויצא מהם אור. לכן אנחנו יופי. לכן אנחנו מבדילים במוצאי שבת על האש, כי אז היא נבראה. אז המהר"ל רוצה למצוא מכנה משותף בין האור והפרד. מה המכנה משותף? הוא אומר, האור, כלומר האש, עלה במחשבה של הבורא לברוא, אבל לא ברא, אז מוצאי שבת. מוצאי שבת נתן לאדם בינה, פה אנחנו לומדים עיקרון מאוד חשוב, שההתפתחות הטכנולוגית שיש בעולם, שרואים בני אדם פתאום ממציאים דברים, אז תדע שזה אלוקי. ראית מה שהוא אומר? ולא נבראו עד מוצאי שבת, ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא בינה באדם הראשון. להמציא צריך בינה, להבין דבר מתוך דבר, זה בינה. מעין דוגמה של מעלה. פסט. חידוש. האדם מחדש משהו בעולם, והחידוש הזה זה כוח אלוקי. הכוח לחדש משהו בעולם זה כוח אלוקי. ולקח שני אבנים, כן, אבני צור, ותחנן זו בזו, ויצא מהם אור. מה המכנה המשותף עם הפרד? והביא שתי בהמות, והרכיב זו על זו, ויצא מהם פרד. עד כאן. הרי כי אלו שני דברים שווים. כי הגמח שלהם בידי האדם. כי האור, האדם הוא מוציא אותם לפועל אחר שהיה אור בכוח בלבד. דיינו באבן שיצא ממנו האור, זה האש. וכן הפרד הוא בבהמה בכוח. דיינו בזכר ובנקבה וחיברם ביחד. ויצא מהם הפרד כמו בחיבור האבנים. וכבר הערכנו במקום אחר ואין כאן מקומו. כלומר שיתוף האדם בבריאה. בדברים האלה אתה רואה איך האדם מתחיל להיות שותף בבריאה. הקדוש ברוך הוא זה עולה במחשבה, הוא ההוגה את הרעיון, והאדם מוציא את המחשבה הזאת מן הכוח לפועל. אז אני רואה דברים משותפים בזה. מה אתה שואל אשר? הרב
אמר שהקדוש ברוך הוא תפנה לאדם דעת, והוא ממציא כל מיני תקופים, וגם בנגזרות השליליות של היום, נגיד עם כל מה שהיום הטכנולוגיה של היום, שכביכול מרחיקה את הבורא, עדיין זה מחשבה אלוקית, כאילו...
הדברים השליליים שאדם עושה בדרך כלל הם יכולים לשמש גם לדברים טובים. בהתחלה כשהחוקרים מצאו את הכוח שגלום בגרעין, הכוח הגרעיני, הם לא התכוונו שישתמשו בזה כדי לעשות פצצות להחיב את האנושות. חיפשו, העסקו במחקר, לאט לאט נכנסו לסודות החומר, עד שגילו שהעולם בנוי, החומר בנוי מפרודות, כל פרודה מאטומים, כל אטום יש בו גרעין ואלקטרונים וכו' וכו'. החוקרים לא אמרו, טוב, איזה יופי, מצאנו איך לעשות פצצה של כמה גרמים שבין רגע תחריב את כל העולם. לא התכוונו לזה. רק מי שרצה לעשות בזה את השימוש הקטלני הזה, אז הוא פתאום תפס שאפשר להשתמש בזה לא רק כדי ליצור חשמל, ולא ככה כדי להביא אנרגיה עצומה לעולם, אלא אפשר להשתמש בזה גם כדי להחיב עולמות. זה בדרך כלל ההמצאה לרוב, כן? לא רוצה להגיד בוודאות כל המצאה, אבל לרוב כל ההמצאות הן לא שליליות או חיוביות. השלילי והחיובי הוא בשימוש שאדם בוחר לעשות בדבר. מה שהקדוש ברוך הוא פותח שערי בינה, כן, עובדה, אני מתאר לעצמי שהקדוש ברוך הוא לא רצה שבזמן הרומאים יגלו את הכוח הגלום בגרעין. אתם יודעים למה? מה? כי ודאי, הרומאים היו מחריבים את העולם. שום דבר לא היה עוצר אותם. הוא חיכה שהאנושות תתפתח מספיק כדי להבין שיש פה סכנה איומה וסכנת הכחדה ויש שליטה. אמנם היה שימוש, אבל סך הכל השימוש היה מוגבל. והאנושות מבינה שהיא לא יכולה להגזים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצפה ומחכה ורואה בחוכמתו האינסופית ברך שמו, מתי האדם מספיק בשל מוסרית ורוחנית כדי לא לעשות שימוש לא נכון בדברים שקדוש ברוך הוא פותח את השערים לגלות אותם. יש סדר לזה, ככה כתוב בזוהר הקדוש, שיש סדר בגילויי חוכמה בעולם. יש סדר. זה לא מה שאנחנו חושבים, שזה תלוי רק במדענים שיושבים במעבדות. המדענים יושבים במעבדות, וזה רק עניין כמה משקיעים. לא נכון. יש דברים שזה נמצא ליד המדען בפסיק, והמדען לא רואה את זה. זה נמצא לידו בפסיק, והוא לא רואה את זה. הרבה פעמים, אחרי המצאה מסוימת, אתה שואל את עצמך, איך לא ראו את זה קודם? איך לא ראו את זה קודם? כי עיניים להם ולא יראו. הקדוש ברוך הוא לא רצה. כי הוא ידע שזה לא מתאים לשלב שבו האנושות נמצאת. אני פעם קראתי מחקר היסטורי. היו מלחמות גדולות מאוד בין פרס לבין יוון. והיוונים ניצחו. בקרב אחד בין יוון לבין פרס נהרגו 200,000 איש. עכשיו תעשו חשבון רבותיי, מה עמד לרשות הלוחמים אז? סכין, רומח, חנית, לא הפצצות מן האוויר, לא טנקים ופגזים, לא כל מה שאתה היום מכיר. 200,000 הרוגים בקרב אחד. תראו לעצמכם שלצבאות האלה היו עומדים האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשות העולם היום. לא היה נשאר אף אחד. לא היה נשאר אף אחד. ככה הרגו רק בעזרת סכינים ורומחים וחניתות, לא יודע מה, 200,000 איש. לפני 2,000 שנה. כן, מושיק. אתה רוצה להגיד שמדי פעם הבועות של הרשע מתפוצצות בעולם, אתה צודק. אבל עם כל זה, זה עדיין עם שליטה. זאת אומרת, אני אומר לך מה ידוע על מה שהיה בימי קדם. אנחנו לא מתארים לעצמנו מה שהיה. נכון? מדי פעם יש באמת באיזשהו מקום בעולם הרשע מתפוצץ והוא גורם לנזקים אדירים, ועם כל זה אנחנו בכל זאת רואים מה שקורה בעולם. כשהיום במקומות מסוימים בעולם נהרגים עשרות, כמה עשרות אנשים, ואם זה מגיע למאות זה כבר נחשב לאסון נורא, זה נחשב למלחמה עקובת מדם. כשנהרגים, אני יודע מה, תאר לעצמך שבאיזה מקום בעולם יש מלחמה ויודיעו שהם מתו במלחמה הזאת 1,000 איש, נגידו נורא והיום, נשפך דם כמים. אני אומר לך שבזמן היוונים והרומאים 1,000 איש זה כלום, זה צחוק. מה עשית בכלל? לא עשית כלום, עוד לא התחלת להילחם בכלל. זה היה נקרא, תאר לעצמך מה היה קורה אם היו מנצלים את האמצעים שעומדים לרשות האדם. כאן המהר"ל לא עוסק בכל סודות הבריאה. מה שאתה שואל, שאלה מאוד לגיטימית. ברור שיש סיבה מדוע יש דברים שנבראו ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ולמה המאורות צריכים דווקא להיברא ביום הרביעי. אין ספק שיש לזה משמעות רבה, עצומה. אבל הוא לא עוסק בכל סודות הבריאה. מה שהמהר"ל כאן רוצה לעשות, זה להסביר משנה. והמשנה הזאת, היא מגלה שאם יחד עם הבריאה הכללית הטבעית, הבריאה הכללית הטבעית זה הבריאה של ששת ימי המעשה. ששת ימי המעשה זה למסד את הטבע, זה לגלות חוץ מן המערכת האלוקית יש מערכת אלוקית שהיא למעלה, יש לה חוקים אחרים, חוקים של אינסוף, חוקים של נצח, חוקים של אין שינוי, כי זה לא חומר. יש מערכת אחרת שהיא המערכת הטבעית. שואל המהר"ל, ומה זה הדברים האלה שנבראו בנשמשות? למה הם שייכים? הם שייכים למערכת הטבעית, או אם הם שייכים למערכת האלוקית? ואז המהר"ל מתחיל בלברך קודם כל שזמן בנשמשות הוא זמן ייחודי, כי הוא זמן שכאילו לא שייך לזמן. למה? בגלל שאני לא יודע אם הוא שייך ליום, אני לא יודע אם הוא שייך ללילה. אז זה זמן מיוחד כזה, ספק. דבר שני, בין השמשות של ערב שבת, זה מוסיף עוד ממד, כי זה כבר לא רק ספק יום, ספק לילה, זה בכלל ספק חול, ספק קודש. מתוך זה המהר"ל מבין שמה שנברא אז חייב להיות מיוחד. לא יכול להיות הדברים הרגילים שנבראו כמו הדברים שנבראו עד אז. חייב שיש כאן ממד אחר. לא במקרה, בתורה שבעל פה נתגלו לנו דברים שנבראו אז, בערב שבת בין השמשות. יש פה ממד שאני רוצה לגלות אותו. יודע. לא, הוא רצה ככה. זה לא צריך לתפוס את זה. זה בדיוק המגמה של המהר"ל. המגמה של המהר"ל היא להגיד שהדברים האלה נבראו בדווקא. זה לא שהקדוש ברוך הוא הייתה לו רשימה של דברים שהוא רצה לברוא, ופתאום נגמר לי הזמן. נגמרו לי ששת ימי המעשה. נו, מה אני אעשה עכשיו? מהר, שבת, 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 שבת. זה כמו כל בית, ערב שבת, יש לך רשימה של דברים אתה רוצה לעשות. פתאום, מה, לא שמת את הפלטה? מה, עוד לא הכנת את הנרות? איך לא הכנת את הנרות? זה כולם רצים כמו מטורפים להספיק לפני כניסת השבת. זה לא ככה. הוא בא להסביר, וזה דרכו של המהר"ל תמיד, שיש עניין מהותי, שהדברים האלה יבראו דווקא אז. והוא מחפש את העניין המהותי הזה. ואנחנו, מה נרוויח מזה? אנחנו נרוויח מזה שנדע שבעולם יש גם נוכחות של דברים שהם לא רק פועלים על פי חוקים טבעיים. מה קורה לאדם? ננסה להבין. נמצא האדם בעולם. האדם מנסה להבין על פי אילו חוקים העולם מתנהל. כך הוא מנסה. למה? למה האדם רוצה לדעת על פי, חוץ מסקרנות, מדוע האדם רוצה להבין על פי אילו חוקים העולם מתנהל? למה? מה? לשלוט בו. לנצל אותו. להיות בעל הבית. אם אתה יודע איך זה עובד, אתה בעל הבית. אתה רוצה לשלוט. אתה רוצה לנצל את החוקים האלה. מה? לא, לאו דווקא. מה יש? למה? להמציא מכונית זה רשעים? לא. אני רוצה לדעת מהם החוקים שמנהלים את העולם, ואני אנצל את זה כדי לעשות מכוניות ומטוסים. מה הבעיה? אין בעיה עם זה. הרשעים יבחרו מטרות לא טובות. זה מה שהרשעים יעשו. הם יבחרו מטרות לא טובות. הצדיקים, הם לא מתעלמים מזה שאפשר לנצל את החוקים. אם היום צדיק יכול לנסוע במכונית, הוא לא ייסע על חמור. פעם שמעתי שמישהו רצה לטעון טענה כזאת. שאסור, זה האסון של העולם, זה שהיום נוסעים במכוניות. אז אמרו, אז מה אתה מציע? שנחזור לנסוע על חמור? כן, זה טבעי, לא צריכים לפתח ולשכלל את העולם מעבר לחשבון הטבעי. זה לא נכון. מה פתאום? מי אמר את זה? הורדו בדגת הים, הקדוש ברוך הוא נתן את העולם לאדם כדי שאדם ינצל את זה. אין שום בעיה. המטרות משתנות בין הצדיקים לבין הרשעים. אז האדם רוצה להבין איך מתנהל העולם. הוא רוצה לדעת מהם החוקים. אבל המשנה הזאת בא לגלות לאדם שתדע לך שיש חוקים שהם לא החוקים הטבעיים. זה חשוב מאוד שאדם ידע את זה. זה מאוד חשוב. למה הגרסה היא, אני חוזר על הגרסה שכתובה כאן, שהגרסה היא פי הארץ לבלוע את הרשעים. אתם זוכרים? ופתיחת פי הארץ לבלוע בו את הרשעים. יש, ככה הגרסה. מה זה? למה פתאום פה כתוב, ופתיחת פי הארץ לבלוע בו את הרשעים? לא אומרים לנו רק מה נברא בין השמשות, אלא גם מדוע זה קיים. פה מגלים לנו את הסוד, שהדברים האלה הם באים ללמד את האדם שריבונו שלו המובל הבית. אל תחשוב שהעולם מתנהל רק על פי החוקים שאתה מבין. לא, מה פתאום? בעולם מדי פעם יש תופעות מיוחדות, כולם מסכימים עם זה, שיש תופעות מיוחדות בלתי מוסברות. גם בעולם הפיזיקלי, כל מי שלמד קצת יותר לעומק את סודות הפיזיקה, יודע שיש דברים שהחוק אומר שאתה לא יכול לדעת אותם. החוקיות שלהם היא שאתה לא יכול לדעת מה החוקיות שלהם. מה קרה? זה חוק מיוחד, החוק הזה. חוק שאתה לא יכול לדעת מה החוקיות. ואז מפתחים... מה? איזה מין חוק זה? יפה מאוד. אז החוק הזה הוא אומר, בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו. החוק הזה בא ואומר... בדרך כלל כשאתה לומד את החוקים, אז מבחינתך העולם נמצא בבית סוהר של החוקים. ולכן אתה יודע מראש כל דבר. כי אם אני עושה א', ברוך שיבוא ב', ואם יבוא ב', ברוך שיהיה ג', ואם יהיה ג', ברוך שיהיה ד'. אז אני רוצה לחדש לך שלפעמים אתה תעשה א', ואתה לא תדע מה יהיה ב'. המדע הכי מתקדם טוען שבכלל כל החוקים זה רק השערות. הם לא ממש מדויקים. החוקים לא ממש מדויקים. אין ממש. זה לא חוקים ב-100%. זה השערות שהכי קרובות להגדרת המציאות. ככה אומר המדע המודרני. המדע המודרני הוא הפך להיות קצת יותר ענב. במאה ה-19... הוא לא היה ענב. במאה ה-19 המדע אמר, זה מה שאנחנו אומרים, ולא יהיה משהו אחר. עד כדי כך, שבמאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, התחילו למסור את השלטון לאנשי מדע. אמרו, אנשי מדע הם צריכים לנהל את העולם. הפוליטיקאים היו בוחרים בפוליטיקאים, שהם אנשי מדע. למה? כי אמרו, הם יודעים את הכל, הם מבינים את הכל, הם יודעים, יכולים להגיד לנו בדיוק איך יהיה. הכלכלנים יגידו לנו איך תהיה הכלכלה. הסוציולוגים יגידו לנו איך החברה תתפתח. הפסיכולוגים יגידו לנו איך האדם מתנהג. ומהר, מה גילו? שרק אל תשים פרופסור לכלכלה להיות שר האוצר. זה ידוע. הדבר הזה הוא ידוע בכל העולם. לא שמים פרופסורים לכלכלה להיות שר האוצר. אולי לנהל את הבנק המרכזי, אבל לא להיות שר האוצר. כי שר האוצר הוא צריך לדעת עוד כמה דברים, שאם הוא אומר משפט אחד, זה מעלה את המניות בבורסה. זה בכלל לא קשור למצב הכלכלי, זה קשור למה שהוא אומר. אז מה המשנה הזאת בא להגיד? היא בדיוק בא להגיד את זה. תדע, אדם יקר, שגם אם אתה תלמד את כל החוקים, יש עדיין בעולם דברים שפועלים על פי חוקים מיוחדים של ערב שבת בין השמשות. ומה זה החוקים של ערב שבת בין השמשות? זה חוקים מוסריים. פי הארץ לבלוע בו את הרשעים. מה זאת אומרת? איפה זה כתוב? באיזה ספר? בפיזיקה זה כתוב הסיפור הזה. שיש חוק כזה שהארץ פותחת את פיה לבלוע בו את הרשעים. אנחנו לא מכירים ספר כזה. אז זה כתוב פה, במשנה. שפתאום אתה רואה בעולם דברים שמתחוללים וקורים, והם באים להחזיר סדר שהוא אלוקי ולא רק טבעי אנושי. כן.
אבל זה לא מספיק שרק יהיה את יום השבת ואז נעשה חשבון נפש ונחזור לנסים.
זה חשבון נפש של צדיקים, אסף. אתה שמת לב מה כתוב במזמור שיר ליום השבת? מזמור שיר ליום השבת. אז בטח דוד המלך, על מה ידבר עכשיו? על מה ידבר במזמור שיר ליום השבת? אין לכם מושג. על מה דוד המלך ידבר במזמור שנקרא מזמור שיר ליום השבת? על השבת, נכון? חפשו, איפה הוא מדבר על השבת? מחר בלילה, כשתגידו מזמור שיר ליום השבת, תתבוננו במילים איפה דוד המלך מדבר על השבת. איפה הוא מדבר על השבת? אני מחפש איפה הוא מדבר על השבת. אני לא רואה איפה הוא מדבר על השבת. הוא מדבר על השבת? אז הוא כן מדבר על השבת. טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. ואתה קורא את המזמור ואתה מבין שבעצם המזמור בא להגיד מה אתה אמור לעשות בשבת. אתה אמור להתבונן במציאות. מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. אבל המחשבות העמוקות של הבורא, אתה צריך שבת כדי להתבונן בהם. אתם יודעים למה? למה חייבים שבת כדי להגיע למה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. כי בימי החול המעשים שלך מסתירים את המחשבות של הבורא. אתה עסוק בלהתבונן במה שאתה עושה ולא במה שריבונו של עולם עושה. אבל בשבת אתה אסור במלאכה, ואז אתה מתחיל להתבונן במה שהקדוש ברוך הוא עושה. ומה הוא עושה? איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני מתחיל להתבונן, ואני לא מבין, מה קורה פה? מה זה מן העולם זה? אתה לא גמרת את הפסוק. לאישה מדם עד עד. ואתה מרום לעולם השם. כלומר, אתה מתחיל להבין שיש פה חוקים אחרים שמנהלים את העולם. שלפעמים הרשעים מצליחים, אבל זה בדיוק הצלחתם. זה מה שגורם לאובדנם. ככה ילכו לאיבוד. בהצלחתם הם דווקא ייפלו. זה מחשבות מאוד עמוקות זה. שדבר שמצליח, וכולם צועלים וכולם צוחקים, זה בדיוק מה שגורם להם בסופו של דבר להישמע דם עד עד. זה מחשבות מאוד עמוקות, נכון? לזה נועדה שבת. אז מה שאתה אומר, זה חשבון שמתאים לצדיקים. הצדיקים הם, כל השבוע בשבילם זה שבת. כי כל השבוע הם מתבוננים במה זה השם. לכן שהצדיק הוא בחינת שבת. כי הוא בית שמאי, ממתי הוא מתחיל להכין את השבת שלו? מיום ראשון. כלומר, הוא כל הזמן בשבת. שמאי הוא שייך למדרגת שבת. לכן גם שיטתו היא כזאת. הוא בכלל חי על פי חוקים של עולם הבא כבר. לכן הוא מאוד מחמיר. כי מה זה, מה זה הדברים האלה פה? כן. לא כאן. זה בדיוק העניין. זה החידוש של ערב שבת בין השמשות. מה שאתה אומר זה עד ערב שבת בין השמשות. זה החוקים. זה החידוש של המשנה הזאת. זה מה שאמר למגלה. אומר לכן כאן זה מדרגה של קדושה. מדרגה של קדושה יש פה הבחנה. מה טוב ומה רע. הקדושה היא מבחינה. היא לא עיוורת, חלילה. מה שאמרנו שהחוקים הם עבריים, זה כל ששת ימי המעשה. כשנכנסים לערב שבת בין השמשות, מכיוון שכבר אנחנו כאן נוגעים בקודש, אז אנחנו כבר נוגעים בדברים שמבחינים. לכן מה כתוב? פי הארץ לבלוע בו את הרשעים. פי הארץ יודע מי רשע ומי צדיק. הוא מבחין. כן. אסף. הם יכולים ללמוד מזה. אם רשע, אם הרשעים. הרי משה רבנו לא מפסיק להזהיר את עדת קורח ועדתו. מתי הוא השתמש בפי הארץ כדי לבלוע אותם? קלו כל הקיצים. מה? הבנים חזרו בתשובה. ובני קורח לא מתו. הם הבינו. זה ישמש כמוסר השכל לאחרים. נכון? הקדוש ברוך הוא נותן ששת ימי המעשה בחירה לאדם. 6,000 שנה יש בחירה. כנגד ששת ימי מעשה בראשית. אבל בזמן שהקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אבל צריכים להשיג את מטרת העולם, לא? מה מטרת העולם? שבת. יום שכולו טוב. זו המטרה. אז 6,000 שנה, כנגד 6 ימים, הקדוש ברוך הוא נותן בחירה. אחר כך, ערב שבת בין השמשות, כבר מתחיל להתגלות הצד האלוקי של המציאות, שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. אבל זה עדיין בתוך הטבע. אז יש דברים שעדיין אפשר לתקן אותם. זה מה שאנחנו דיברנו בפעם הקודמת. יש משנה בפרק במי המדליקין, מה מותר לעשות עדיין בערב שבת בין השמשות. זה דברים אחרונים שמותר עדיין לעשות. עדיין שייך באופן מסוים לימי המעשה. וגם ככה, באופן היסטורי, אתה רואה שלאט לאט, לאט לאט, הקדוש ברוך הוא מגלה את תופעתו בעולם. לאט לאט. זה השנים האחרונות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה להשיג את הטוב מצד עצמו. אבל זה לא יהיה בלי סוף. ביום מן הימים הקדוש ברוך הוא יגיד, בסדר, אבל זה העולם שאני בראתי. סוף סוף צריכים להשיג את המטרה. צריך שהעולם יגיע ליהודו. אז לא יעזור שום דבר. לכן החכם עיניו בראשו, הוא מנצל, כן? מי שתורח בערב שבת יאכל בשבת, ויש כאלה שמתעצלים בערב שבת. והם גומרים מתי? בערב שבת עם כניסת השבת. על הדקה האחרונה. יש אנשים, אם לא הדקה האחרונה, בשלושים שניות האחרונות הם גומרים לסדר את הכל. ככה זה. כן.
מה שהכי לא חל עליו חוקי הטבע, שהוא טבעי ולא חל, זה ישראל. איך זה שהוא לא נזכר במשנה? במשנה הזו שהוא
נברא בין השמשות. כי ישראל זה בכלל קדם לעולם. זה המטרה של המציאות. ישראל קדמו לעולם. כתוב שזאת המחשבה הראשונה שעלתה אצל הבורא. ישראל ראשית, הם נקראים ראשית, ראשית תבואתו. זאת אומרת, זו המחשבה הכי מקורית, הכי שורשית, הכי ראשיתית שבכלל קיימת. הם המטרה של העולם. כן. כן.
איך זה יכול להיות שהאדם מצווה לא לאכול מעץ הדעת, להפריד בין טוב לרע? אם חוק מוסרי יש פה קדושה, אז למה אדם מצווה...
מתי הוא אכל? ביום שישי? ביום שישי? ומה הוא עשה עם כניסת השבת? חזר בתשובה. אתה רואה שזה עובד? זה עובד. ככה חכמים אומרים. שהאדם חזר בתשובה עם כניסת השבת. לכן דורשי רשומות דרשו מזמור שיר ליום השבת, השבת אותיות תשובה.
אבל למה לכתחילה מצווה לא לאכול?
כי זה חוק הבחירה. אתה מצווה, זה בדיוק קשור למה שדיברנו קודם. האם יש דבר טוב או דבר רע בעולם? יש מטרות טובות, יש מטרות לא טובות. עץ הדת טוב ורע, הוא בדיוק זה. הוא בדיוק זה. הוא מין דבר שאנחנו לא יודעים איך בדיוק להגדיר אותו, שהוא נותן לאדם לבחור מטרה טובה או מטרה רעה. הבעיה שכשאתה לפעמים אוכל עץ דת טוב ורע, זה שאתה אוכל דבר שיש בו גם טוב וגם רע. אז אתה אומר לא נורא. בשביל הטוב מותר הרע. לא. בשביל הטוב לא מותר הרע. הרע הוא לא מותר בזכות הטוב. זה מצווה הבא בעבירה. יופי, חזק וברוך. ועל זה האדם צריך היה לעשות תשובה. כי מה עושה השבת? היא עושה את הבירור הזה. יום שכולו טוב, לעומת עץ דעת טוב ורע, שזה מעורבב, שלפעמים כדי להשיג את המטרה, אתה משתמש באמצעים לא נכונים ולא טובים, או אתה משתמש באמצעים טובים, אבל המטרה היא לא טובה, כמו שהסברנו קודם, יש קלקול. או בשימוש באמצעים טובים להשיג מטרה לא טובה, או אתה רוצה להשיג מטרה טובה, אבל באמצעים לא טובים. את זה דעתו ורע. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע? נגיע לשבת. יום שכולו טוב. מה הכוונה? שיש בו רק טוב, לא ערבוב של טוב ורע. זה עבודת האדם. מהי עבודת האדם? זו עבודת האדם. היא עבודת האדם. מה הוא המעשה? לא הבנתי.
הקדוש ברוך הוא רוצה לחלות את עם ישראל?
מה הוא רוצה?
לחלות.
מה זה לא מה? בוודאי שזה מחשב. קודם כל זה לא מעשה, כי אף פעם הקדוש ברוך הוא לא עשה ולא יעשה דבר כזה. אז זה לא מעשה.
אז כל העולם.
מה?
כן.
גם אז לא היה. עובדה, נשארו שמונה. אין דבר כזה. מהקדוש ברוך הוא לא תצא הרעות. מה פתאום? ודאי שלא. כן.
זה נחזור מסוכנת, אבל אפשר לחשוב בכיוון כזה שנגיד, שנגיד כל הפיתוחים הטכנולוגיים של הדורות האחרונים, כך לדמת האינטרנט, צערנו רובנו, אני מניח, לא יושבים כל מיני אינטרנטים מול הערוץ של מכון מאיר, כן? אבל אפשר להגיד שכאילו כאילו הקדוש ברוך הוא נותן את ה... דווקא בגלל שאתה בדיוק מתמשיך אותנו, מעמיד אותנו באיזשהו מבחן, כביכול נותן את ה... אבל מעמיד במבחן כדי אולי לצרף אותנו, מזכה, להגדיל, אפשר להגיד לחשוב בכיוון הזה?
אבל גם האינטרנט הוא לא כולו רע.
לא, הוא לא כולו, ברור שלא כולו רע, אבל יש פיתוחים.
תראה, עכשיו מקשיבים לנו במכון מאיר, בערוץ מאיר. מה זאת אומרת? כל דבר הוא מבחן. זה לא משנה. אין דבר שהוא לא מבחן. הרב ציודה תמיד היה נוהג לומר שהקדוש ברוך הוא דאג שתרד נשמה כמו נשמת החפץ חיים לעולם. מתי?
בזמנו.
מה זה בזמנו? התפתחות התקשורת. שכל היום מדברים וכל היום מפרסמים וכל היום מספרים וכל היום כותבים וכל היום וכל היום וכל היום רק דיבורים. אז בדיוק הקדוש ברוך הוא הביא את החפץ חיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע. אז יש שיטה אחרת. במקום לאפשר את ההתפתחות התקשורתית ולהביא את החפץ חיים שירטוב, שילחות שמירת הלשון, אל תיתן לגלות את האמצעים האלה. לא, זה לא שיטה אלוקית. זה לא השיטה, זה שיטה של הצדיקים הקטנים. שיטת הצדיקים הקטנים זה עדיף שלא יהיה כלום וככה לא יהיה יצר הרע. כי אני אסביר, אתה שואל טוב, בגלל שכשנפתחים שערי חוכמה נפתחים כל שערי החוכמה. הדורות האחרונים זה דורות שבעצם מתגלה כל התורה. אתה לא יכול לפתוח רק חלק משערי חוכמה. למה? ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול, הוא יכול להחליט שהוא פותח שני ברזים ולא כל הברזים, נכון? אבל זה לא ככה. אני אסביר, זה לא ככה. כשאתה מדליק בבית המקדש את המנורה, כמה אתה מדליק?
שבעה
נרות. למה אתה מדליק שבעה נרות? תדליק רק את הנר המערבי שדולג בנס, והוא מרמז לחוכמה האלוקית. ומה הנרות האחרים מרמזים? ליתר החוכמות. ואתם יודעים למה? בגלל שגם כדי להעמיק בחוכמה האלוקית, אתה צריך את יתר החוכמות. אתה לא תוכל להעמיק בחוכמה האלוקית בלי להבין בחוכמות האחרות. אי אפשר. אי אפשר. ברור שהיום הבנתנו והעמקתנו בתורה היא גם קשורה לזה שאנחנו מבינים המון דברים בעולם. היום בני אדם מדברים על דברים בחוכמות הכלליות שלפני 100 שנה היו מסתכלים עליך והיו חושבים שאתה סתם עוזה. אתם יודעים ש3 פעמים לא הסכימו לתת דוקטורט לאיינשטיין? אמרו, מה אתם זה? מה זה הסיפורים? אתה מספר להם סיפורים. הוא הגיש דוקטורט, לא קיבלו. עד שיום אחד הבינו שיש בפניהם הגאון הכי גדול שבפיזיקה שקם בכל הדורות. כי הוא שינה את כל התפיסה. אז לכן זה לא ייתכן שיפתחו רק שערי חוכמת השם ולא ייפתרו שערי חוכמה אחרים. אי אפשר. זה הולך ביחד. זה חייב להיות ביחד. כמו בכל הדורות, גדולי ישראל, הם היו גם בקיאים וגדולים בכל החוכמות. הם לא, מה פתאום כולם, כל חוכמי ישראל, זה במקרה שהם היו כולם בקיאים בכל החוכמות ובכל המדעים. זה במקרה. במקרה הרמב״ם היה רופא, במקרה הרמב״ן היה רופא, במקרה רבי יהודה לוי, רק במקרה. והמהר"ל גאון במתמטיקה והגאון מבינה עוד יותר גאון. מה, זה במקרה? בטח שלא. כי זה הולך ביחד. יש סדר, כמובן צריכים להתחיל בחוכמת השם. אבל כשנפתחים שערי חוכמה, נפתחים כל שערי חוכמה. וזה הסוד של המנורה. שכל שבעת הנרות מאירים. לא רק הנר המערבי, שהוא נר של השכינה. כן. כל שערי הנס? איזה נס? ודאי, ככה כתוב. שכשנפתח קריאת ים סוף, נפתחו כל הימים שבעולם. שבת שלום.